שלושה שיודעים. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, אנחנו בתדרים 104.9 וגם 105.3, נלווה אתכם המאזינים שלנו עד השעה 9, ואתכם, הצופים של כאן 11, נלווה בשעה הקרובה, והיום אנחנו בליל המדענים 2017, בסימן עתיד האנושות 2050. רגע לפני שנסביר מהו ליל המדענים, מה יקרה היום בערב בשלל אוניברסיטאות וכו', נגיד קודם כל שלום למי שנמצאים איתנו כאן. קודם כל שלום לדוקטור נעמה חרית, זה לא לפי הסדר, לפי הסדר שלי, אז אל תיעלם. דוקטור נעמה חרית יערי, עוצרת ראשית במכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, ופקחית קרינה, נציגת ישראל, האמנה לאיסור ניסויים בנשק גרעיני. שלום.
בוקר טוב.
וואו. וגם איתי נבו, עורך ראשי של האתר של מכון דוידסון, שלום לך.
בוקר טוב.
שחזר אלינו, והביולוגית ורד שפירא ממכון דוידסון, שלום.
בוקר טוב.
טוב, אנחנו עוסקים היום בנשים שעוסקות במדע, אבל רגע לפני שום נזכיר לכם שהלילה הוא ליל המדענים 2017. מה זה אומר? הערב התקיימו ברחבי הארץ שלל אירועי מדע, אירועים מדעיים בחינם, חלקם מצריכים רישום מוקדם. הכותרת היא ליל המדענים 2017. מדובר בשיתוף של משרד המדע והטכנולוגיה בפרויקט משותף של משרד המדע והטכנולוגיה יחד עם האיחוד האירופי, ומחמש אחר הצהריים יתחיל אותו לילה. קצת בלבול בזמנים, אבל זה קורה היום בערב, ואתם מוזמנים לקראת ליל המדענים 2017. בין היתר משרד המדע והטכנולוגיה גם יזם קפסולה של הישגים מדעיים ישראלים. אתם יכולים להיות שותפים להחלטה מה ייכנס, אילו הישגים מדעיים ייכנסו לתוך קפסולה שתתאמן באדמה עד 2050, ואז נפתח את הקפסולה ונספר לדורות הבאים. 2050, איפה אנחנו נהיה ב-2050? עכשיו מה?
כנראה שפה.
כן? אוקיי, צופה התפתחות מטורפת.
33 שנים.
וואו, כן. אוקיי, אז שווה לכם לנצל את השלל האירועים והפעילויות שהתרחשו הלילה, הלילה הזה. שוב, כפי שאמרתי בחינם, אתם יכולים למצוא פרטים נוספים גם באתר של משרד המדע ובאופן כללי באינטרנט. אז אנחנו כאן נדבר על ליל המדענים. אנחנו לקראת ליל המדענים החלטנו לדבר דווקא על לא ליל, אלא בוקר ומדעניות. יש מדעניות? אנחנו רוצים לתת דגש דווקא על נשים שעשו הבדל, סליחה על הביטוי המתורגם, במדע. ויש כאלה, לא מעט.
יש הרבה.
יש אולי פחות מדי בעבר, אני מקווה שהיום המצב השתנה, אבל כן יש כאלה. אוקיי, אגב, אתם חלק מליל המדענים היום בלילה? מישהו פה נוטל חלק באירועים?
מכון דוידסון, יש לו תוכנית מאוד...
כן.
מאוד מקיפה.
זהו המיקרופון.
זה המיקרופון.
אוקיי, כן, בבקשה. אוקיי. זאת אומרת, כן, אפשר להשתתף גם באירועים שקשורים למכון דוידסון.
נכון.
אוקיי, אז בואו נדבר לרגע על נשים שעוסקות במדע. לדעתי האישה ידועה ביותר, איכשהו הפכה לסלבריטאית על בתחום המדע, היא מארי קירי. נתחיל ממארי קירי.
כן, אפשר.
מי אותה אישה?
מארי קירי בעצם נולדה בפולין. ונאבקה אולי במשהו שבנות תקופתה היו רגילות לו, וזה שחינוך וחינוך מדעי בפרט נמנע מנשים. היא לא יכלה להתקבל.
למה באמת מנעו מנשים ללמוד, או בעיקר ללמוד
בעבר
מדעים?
בעבר זו הייתה סיבה תרבותית. זאת אומרת, נשים גם לא הצביעו. זאת אומרת, זה היה תמון בתרבות שלנו, שבאמת מנעה מנשים הרבה מאוד זכויות שכן ניתנו לגברים.
וכך הפסדנו מדעניות בין היתר.
וכך ללא ספק הפסדנו
לא
רק מדעניות,
התעקשה.
הפסדנו גם תגליות, כי אם כן. אתה לוקח בחשבון שמחצית, בוא נאמר פלוס מינוס מהמין האנושי זה נשים, אז מחצית מהתגליות שיכולת לגלות הפסדת, כי הפסדת מחצית מהנשים, מהמדענים שהיו לך,
למעשה.
מחצית מהמוחות.
אוקיי.
זה ההפסד העיקרי. אז בעבר זה היה באמת מניעה תרבותית, והנשים הראשונות שבוא נאמר נאבקו כדי לעסוק במדע, זאת אומרת, הם לא אחת ולא שתיים, ומארי קירי היא לא הראשונה אני חושבת שגם היפתיה ב-350 לספירה.
350 לספירה.
אפילו היא לא הייתה הראשונה, אבל...
מה היא עשתה? בואי ספרי לנו עליה, אם הזכרת אותה כבר.
אז היפתיה באמת נולדה ב-350 לספירה, בערך 350-370, אנחנו לא בדיוק יודעים. מי שטיפח אותה היה למעשה אבא שלה, שהיה ספרן של הספרייה באלכסנדריה. אגב, בוא נאמר הרבה, אני לא יודעת אם מרבית כאן, אני לא ממש היסטוריונית, אבל בהרבה מאוד מהסיפורים של נשים מדעניות, היה להם סביבה מאוד תומכת בבית. זאת אומרת, בית שכן חינך, לימד, עודד אותן לקרוא, זאת אומרת, עודד אותן ללמוד, וההתנגדות הרשת באה מבחוץ. אם היה התנגדות מבית, היא הייתה עקב דאגה. היא לא הייתה עקב זה שמנעו או לא לימדו או לא. והיפתיה באמת גדלה בסביבה שהייתה מאוד מאוד תומכת. חלק מהעבודה המדעית היא אגב עשתה בשיתוף עם אבא שלה, והיא רק עלתה עליו בחוכמתה ובהישגים המדעיים שלה. אחד מהם זה הקדם סקסטנט, מכשירי הניווט הראשונים. זאת אומרת, היא הייתה אסטרונומית ומתמטיקאית. אז כך שהיא הייתה, אפילו אז היא הייתה הראשונה. אגב, הסוף שלה היה... מאוד מצער, כי היא כן הייתה נרדפה על ידי הנוצרים
כן.
של אז, והיא בעצם נרצחה על ידי המון זועם.
עם לפידים כלשונים.
ממש ככה, כשהייתה בערך בת 40.
כשלא היה פייסבוק וטוקבקים, היו חייבים לפרוק את הזעם איכשהו.
זה חייבים
פיזית. פעם האלימות הייתה פיזית. אוקיי, אז הנה הכרנו אותה ב-350 הספירה.
נכון, ומרי קירי היא למעשה אחת הדמויות שמזוהה יותר, אני חושבת, מכל עם נשים מדעניות או נשים פורצות דרך במדע.
כן, היא באמת הפכה להיות סמל.
נכון. היא תמיד ידעה שהיא רוצה ללמוד ולהיות, ולעסוק בפיזיקה, והיא עבדה כמטפלת כדי לחסוך כסף, כדי שהיא תוכל לצאת את פולין וללמוד בסורבון. היא מאוד רצתה ללמוד בסורבון. היא הראשונה, אגב, שקיבלה דוקטורט בפיזיקה מהסורבון, נכון איתה?
אם אני לא טועה.
כן, היא הייתה הראשונה שקיבלה דוקטורט. סיפור, כך שהיא עברה לסורבון, הכירה את פייר, עבדה במעבדה שלו, ובעצם, זאת אומרת, אז היא הראשונה שהגיעה, בוא נאמר, גם לסיים דוקטורט. היא מאוד השקיעה בלימודים, מאוד נהנתה מהלימודים.
מה ההישגים המשמעותיים שלה בתחום המדע?
ראשית, היו לה שני פרסי נובל. אחד היא חלקה עם פייר בעלה, ואחרי שפייר נהרג בתאונת דרכים, אגב, הם שניהם הפכו להיות מאוד חולים עקב העיסוק שלהם, כי הם התעסקו בפיזיקה גרעינית, בתקופה שעוד לא ממש ידעו...
חשבו שזה בריא ומדליק.
כן, היה לה...
מדליק באמת, כי זה היה זוהר כזה ומאוד יפה.
היא מאוד התלהבה מזה שזה היה זוהר, והאמת שהסיפורים הם שהיה לה בכיס של החליפה שלה תמיד הזה. חתיכה זוהרת מגניבה כזאת, ככה כמו שיש לנו במשרד, אולי עצמות של... רפליקות של עצמות דינוזאורים וקקי של דינוזאור, כי זה באמת מגניב, אז לא היה...
לא אמורים להפוך לגיבורי על כתוצאה מקרינה? המציאות היא יותר מבאסת, וזה מחלות.
הם שניהם היו מאוד מאוד חולים.
כן, אה?
כן, שני
פרסי נובל.
שני פרסי נובל, אישה. אחר כך היא קיבלה פרס נובל בדיסציפלינה אחרת, אגב, היא גם היחידה שקיבלה בשתי דיסציפלינות פרסי נובל. וזה היא עשתה כבר אחרי שפייר נהרג בתאונת קרקרה, הוא נדרס מול המעבדה שלהם. ואז היא המשיכה לעבוד...
תאונת קרקרה, אני סתם מנסה לחשוב בראש על מה יותר גרוע, אבל לא ניכנס לזה.
זהו, זה האמת שהסיפורים על התאונה הזו
הם איומים ונוראים. אם אני לא טועה, זה 1906.
אני אחסוך את זה מהשומעים והצופים. בדרך כלל קרקרות
לא מאוד מהירות, אבל אוקיי.
הוא נגרר...
טוב, תודה רבה. יש ביוטיוב.
כן, ואגב, שתי הבנות שלהם, הם יצאו את המעבדה, ושתי הבנות, באחד הסיפורים שתי הבנות היו... היא החזיקה אותם בידה ועמדה על המדרכה, וכולם צפו במחזה הנורא והיום הזה. אבל היו לה חיים מאוד לא פשוטים מבחינה זו. היא גם מאוד אהבה את פייר. היא בעצם איבדה את אהובה.
אבל שני פרסי נובל, עסקה בקרינה רדיואקטיבית, נכון? בחומרים רדיואקטיביים?
נכון.
הנובל הראשון בפיזיקה היה על גילוי תופעת הרדיואקטיביות. מרי ופייר קירי חלקו אותו עם אנרי בקרל. הם הבינו שהתופעה הזאת היא משהו שנובע מתוך מבנה האטום עצמו, כלומר שהאטומים מתפרקים ופולטים קרינה, ולא משהו חיצוני. והפרס השני קיבלה לבידוד של שני יסודות, שהיא למעשה גילתה אותם. אחד מהם זה הרדיום, הרדיואקטיבי, והשני זה הפולוניום, שהיא קרא לו על שם ארץ הולדתה.
פולין, אוקיי, מעניין. הסיפור מאחורי שם היסוד. אוקיי, אבל היא לא הייתה היחידה, וכן, אולי רגע לפני שנשמע שיר ונעבור לעוד עניינים, פחות או יותר בנושא הזה, יש נשים רבות שנאלצו אפילו להתחפש לגברים כדי לעסוק במדע, נכון?
נכון, לא רק במדע. זאת אומרת, לא רק במדע, יש אפילו סיפורים על פיראטיות, על נשים שהתחפשו כדי לעסוק בפיראטיות, שזה לא איזה מקצוע נורא נורא... אני חושב, אתה לא צריך ללמוד הרבה כדי להיות פיראט.
ובכל זאת לא כן. קיבלו פיראטיות, את אומרת, אז כדי להפוך לפיראטיות,
אתה חי נשים במסווה, מיד... אישה חיה במסווה במשך המון המון שנים.
עם רטייה, טוקי, ללא רגל, כמקובל.
אבל גם במדע וגם ברפואה יש סיפור מפורסם על אישה, על רופא בשם ג'יימס ברי, שרק הוא ביצע, נדמה לי, את הניתוח הקיסרי הראשון המוצלח באירופה, רופא מנתח מאוד מאוד מוצלח ומאוד מפורסם, ורק במותו גילו שמדובר בעצם באישה, שחיה את כל חייה כגבר כדי לעסוק ברפואה. כלומר, יש הרבה מאוד מקצועות כאלה, אנחנו מכירים גם את הסיפורים על לוחמות שמתחפשות כדי להצטרף לצבאות. זאת אומרת, זה משהו שהוא די ברור. הנורמה התרבותית הייתה שגברים עוסקים במקצועות מסוימים, נשים שרצו לעסוק במקצועות האלה היו צריכות או להילחם כדי להיות שם, או ליישר קו ולהיות גברים לצורך העניין, לצורך
למשך העניין. מיד נשמע שיר, ואז נעסוק בשאלה האם המצב היום טוב יותר. אני משער שהוא טוב יותר ממה שהיה בעבר, אבל השאלה אם המצב היום הוא מספיק טוב מבחינת האיזון בין מדענים ומדעניות. איך אתם, מה אתם מרגישים ומרגישות בקשר לזה? זאת אומרת, ניכר שכן יש התעניינות משני המינים, נכון? אין הבדל בין גברים ונשים בהתעניינות המדעית.
למה אתה מסתכל עליי?
כי הם דיברו מספיק. היא דיברה והיא דיברה, אתה נותר אותה בבדידותך.
אפשר לתת אנשים האלה לדבר כל הזמן.
יש עלייה בנשים שלומדות מדעים, אין ספק, יש יותר במיוחד למשל במקצועות הביולוגיים, כימיה, יש יותר נשים, במתמטיקה, מדעי המחשב, פיזיקה, אני חושב שעדיין יש פחות נשים מאשר גברים, אבל הירידה ניכרת יותר ברמות הגבוהות, כשאתה מסתכל על כמה נשים מקבלות משרות אקדמיות מתוך מספר המקבלים, או כמה מתמנות למנהלות מחלקות או דברים כאלה, אז אתה רואה שיש איזושהי תקרת זכוכית שעדיין לא הוסרה לגמרי.
אבל אני אגיד עוד משהו אחד, שאין לי מושג כי אני לא מתעסקת בזה, אז אני לא יודעת איך לפרש אותו, אבל במכון ויצמן, שהיה מכון זיו, היו 10 מדענים בערך, 4 היו נשים כשהוא קם. 4 היו נשים, מדעניות נשים. המספר היום הוא לא... זאת אומרת, אמנם זה מספרים, זה חוק המספרים הקטנים, זה 40%, אבל ממספר מאוד קטן.
אבל
היום המצב הוא לא שם.
אוקיי. התחלנו לדבר על נשים במדע, הבנו ש... כן, יש נשים פורצות דרך כמובן בתחום המדעים. הבנו שבעבר מסיבות, אני משער, תרבותיות, בעיקר נשים פחות נטו למדע, פשוט לא אפשרו להם, אני חושב, נכון?
נכון.
הדלתות לא היו פתוחות בפני נשים, גם שהן היו צריכות להתחפש לגברים וכו'. עדיין נסיים את הנקודה הזו עם שיחה עם דוקטור עינת שפרינצק, שהיא ביו-אינפורמטיקאית ומומחית למאפייני למידת נשים במכון דוידסון. שלום.
היי, בוקר טוב, בוקר טוב נעמה, ורן, ביטאי.
היי נעת.
בוקר טוב נעת.
רגע, מסקרן אותי הטייטל, את מומחית במאפייני למידת נשים? מדוע, נשים לומדות אחרת מגברים?
טוב, דבר ראשון, אני לא... בוא נגיד שאני עוסקת הרבה בנושא הזה. אני רוצה רגע לחזור למה שאיתי אמר. אנחנו באמת רואים שיש הבדלים בבחירה בין בנים ובנות בלימודי המדעים.
אנחנו מדברים על היום?
אנחנו מדברים ממש על נתונים של היום. עכשיו, כמו שאיתי אמר, בכימיה וביולוגיה באמת יש יותר בנות שבוחרות, ובפיזיקה בתיכון ובמדעי המחשב יש באמת רוב של בנים. בפיזיקה במשך שנים שני שליש מכמות התלמידים בכיתה זה בנים, ושליש זה בנות בממוצע. ויש מקרים שזה אפילו יותר גרוע, כמו למשל בכיתה של הבת שלי, שהן 5 בנות שלומדות פיזיקה. במדעי המחשב זה בסביבות 3/4 בנים ורבע בנות. ואם אנחנו הולכים באמת קדימה, גם לאקדמיה, אז בלימודי הנדסה יש הרבה פחות בנות.
זאת אומרת, המצב הוא לא... מאוד מאוד טוב עדיין היום. זאת אומרת, אין עדיין נכון. סוג של שוויון.
וזה לא, צור... לא הגיוני, לא... כי כן. מן הסתם לנשים ולגברים יש את אותם יכולות, אנחנו יודעים את זה. וזה נכון. לא הגיוני שהן בוחרות פחות להיות שם.
נכון.
וגם היום
נכון.
הם יכולות, זאת אומרת, יש להם את היכולת כן לבחור.
כן,
הם
נכון.
הם לא עושות את זה כי אסור להם.
זאת אומרת, נשים היום לא צריכות להתחפש לפיראט, כפי
לא
שאת אמרת.
הם לא רוצות.
ולא לעטות שפם. כדי, כן. אז איך אתן מסבירות, או איך אתם מסבירים?
איך אנחנו מסבירים?
כן, בבקשה, עינת.
אוקיי. אז אנחנו בעצם, אני רוצה קצת לספר על איזשהו מחקר משותף שעשיתי ביחד עם נעמה ברון בדוידסון, שאלנו בנים ובנות לגבי בחירה שלהם בלימודי הפיזיקה. בסקר שלנו השתתפו 2,000 בנים ובנות, ושאלנו אותם האם הם בחרו או מתכוונים לבחור בפיזיקה, ומה הדעה שלהם לגבי לימודי הפיזיקה. אז מה שמאוד בלט בשאלון הזה, זה שדבר ראשון, הרבה יותר בנים מאמינים ביכולת שלהם ללמוד פיזיקה. כמעט פי 2 מהבנים, מספר הבנים, מאמינים שהם יכולים ללמוד פיזיקה, ובנות הרבה פחות מאמינות.
טוב, גם את זה צריך להסביר, מה, כי מה הסביבה, הם משכנעת אותך, כן.
אז זהו, אז יש פה עניין של תחושה, של מסוגלות. זאת אומרת שבנות הרבה יותר מרגישות שהן מסוגלות ללמוד פיזיקה. עוד דבר שככה ככה מאוד הפתיע אותנו, ש-75% מהבנים מאמינים שלבנות יש יכולת ללמוד פיזיקה. זאת אומרת שהבנות מרגישות שאין להם את היכולת. זאת אומרת שיש פה עניין של תחושת מסוגלות. תכף ננסה גם להסביר למה זה קיים. עוד דבר שככה מאוד מאוד בלט לנו, זה שהרבה בנות אמרו שהן לא בוחרות בפיזיקה. באמת, 50% מהבנות אמרו שהוא מאוד קשה להן. ויש להם, ועוד בסיבות, הם ציינו שקיים מחסור בתמיכה מהבית. זאת אומרת, 10% פחות מהבנות מרגישות שיש להם תמיכה מהבית לגבי לימודי פיזיקה.
אוקיי, מעניין.
כן, אז זה עוד דבר ככה ש...
במערכת החינוך, משפטים כמו, זה לא בשבילך, זה קשה מדי.
אבל זה קשה לכולם, אני משאר באותה מידה.
אבל לבנות, יותר בקלות יוצא המשפט כלפי בנות, זה קשה מדי, זה לא בשבילך. לא משהו שבאופן טבעי נאמר לבנים.
נכון, נכון. תכף ננסה כאילו להסביר אולי מה גורמים לזה. עכשיו, עוד דבר מעניין בעיניי, שעלה מאותו שאלון, זה ששליש מהבנים ציינו שאחת הסיבות האפשריות שבנות לא בוחרות בפיזיקה, כי המורים מלמדים בצורה שיותר מתאימה לבנים ופחות לבנות.
מה זה אומר? מה יותר מתאים לבנים? זו השאלה. Okay. האם משהו שונה בדרך החשיבה, בדרך הלמידה? אני מנסה להבין באמת אם יש נכון. איזשהו הבדל.
אוקיי, אז תכף נדבר על זה, ואני רק רוצה עוד להוסיף.
את אופטימית בקשר לאורך השיחה לדעתי, אבל אוקיי, בסדר גמור.
42 מהבנות ציינו שהיה שילוב של יותר, אם היה יותר מגוון, יותר ניסויים וסיורים, הם היו בוחרות בלימודי המדעים. אוקיי, אז מה זה בעצם למידה שהיא מותמת יותר לבנות? אז בעצם אחת הטענות היא, מחקרים מראים שצורת הלמידה בבתי הספר היא מאוד מוכוונת, היא יותר מוכוונת לבנים. וכדי שהיא תהיה יותר מוכוונת לבנות, אז יש כמה מאפיינים שצריך בעצם להכניס להוראה. שוב, אני עושה הכללה.
כן, זו שיחה נפיצה, נכון. ובכל זאת, למה את חותרת, ואני כמובן מנסה לכבוש את כל הפאנצ'ים שיש לי בראש על ההבדלים בין גברים ונשים. כן, אני סותם, כן.
אוקיי, אז למשל, אחד הדברים שמחקרים יראו זה שבנות הרבה פחות אוהבות תחרותיות. הן מעדיפות למידה בקבוצות. שוב, אני עושה הכללה, יש הרבה בנות מאוד תחרותיות, שמאוד חשובה להן התחרות וההישגים. אבל באופן כללי, כשמסתכלים על קבוצה של בנות, רואים ששם האלמנט התחרותיות הוא הרבה פחות חזק. עוד דבר שעלה מתוך המחקרים האלה, שמאוד חשוב הבנה והעמקה ולא מעבר מהיר של חומר הלימוד. זאת אומרת, זה נקרא למידה מתוך הבנה. זאת אומרת, הרבה בנות מעידות על עצמם שברגע שהן מאבדות את ההבנה, אז זהו, הן כאילו נאטמות. קשה להן להמשיך הלאה עם החומר הנלמד. אז זה עוד איזשהו מאפיין. מאפיין מאוד מאוד חשוב שגם עלה במחקרים שלנו זה למידה מתוך הקשר, קישור יוממי של החומר הנלמד. היום למשל כשמלמדים פיזיקה, אוקיי, נותנים הרבה מאוד דוגמאות שהן לא מעולם, מעולם החיים של בנות הרבה פעמים.
מהו עולם החיים של בנות? אבל שוב, אנחנו נופלים פה.
נכון, אני לא רוצה לקחת את זה לקיצוניות הפוכה. בואו לא נחבר את הפיזיקה לעולם היום.
האם החיים לא פחות או יותר אותו דבר לגברים ולנשים היום? ודאי לילדים.
אבל למשל, אם... אם למשל, אני סתם מתייחסת לדבר שהוא מאוד נפוץ, או משחקי מחשב. תיקח משחק מחשב שבו אתה מפוצץ ראשים של האנשים שאתה נקרא בדרכם.
צריך להיות פלסטי, מפוצץ אנשים.
אנשים, אוקיי. אז בדיוק. אז יכול להיות שזה יהיה שפחות יקסום, בוא נאמר, לבנות מאשר לבנים. אולי לבנות יהיה יותר נחמד משחק שבו אתה...
להרכיב את הראש מחדש אחרי שפיצצנו אותו.
כן, למשל. או...
האמת שזה נכון שאני נמשכתי למשחקים כאלה שבהם אתה יורה, אבל אולי נשים פחות.
נכון, או יכול להיות שאם אני נותנת דוגמאות לזריקה בליסטית, ואני נותנת, לוקחת את זה מעולם הכדורגל או מעולם הטילים, יכול להיות שלבנות זה פחות ידבר. ואז אני יכולה לתת למשל דוגמה לזריקת קריות על אחי הקטן בבית, ואז זה הרבה יותר ידבר אולי לבנות.
אם נשים היו מנהיגות את העולם, היו מלחמות של קריות בלבד.
סתם דוגמה. עכשיו עוד דבר, למשל, אם אני יכולה לקשר את זה לאיזשהו הקשר היסטורי, אם אני מלמדת על חוקי ניוטון, ואני יודעת מי היה ניוטון, איפה הוא חי, קצת על ההיבטים האישיים שלו, יכול להיות שזה משהו ש... יקשר את זה יותר, ויגרום לי יותר להתחבר לזה.
כי מה? כי מה? כי נשים זקוקות למה? אני מנסה לחלץ מפה תובנה.
כי נשים כנראה יותר זקוקות לקישור היומיומי, ללמידה מתוך הקשר. כשאתה רואה דברים בתוך קונטקסט, יותר קל לך להתחבר ולהבין את הדברים.
זו שאלה טובה אם זה נכון, האם שאלו נשים באמת אם זה מה שהיה מעניין אותן, או שאנחנו החלטנו את זה כי זה מה שאנחנו חושבים על נשים, שהן אוהבות יותר את הסיפור האישי וכולי.
זה מחקרים, זה מבוסס כמובן על מחקרים, בטח.
אנחנו גם מחנכים אותם לזה, זאת אומרת, אם תסתכל בחנות צעצועים כלשהי, על אזור המתנות, בנות או צעצועים לבנות, האזור הוורוד לעומת האזור של הצעצועים לבנים, יהיו הרבה יותר צעצועים שדורשים איזושהי הבנה תלת-ממדית, בנייה, משחק שיש בו קצת יותר מאשר נאמר לסרק את הבובה באזור של הבנות, הוורוד, שאין שום בעיה, כמו שאתה רואה, אני מאוד אוהב את הוורוד.
שבעולם האמת, בדרך כלל מי שמספר נשים זה גברים, נכון? בדרך כלל. משום מה, הם השתלטו על תחום ה...
ותופר את הבגדים ומבשל.
נכון, זה מדהים.
אז יש כל מיני יוזמות של גולדי בלוקס ושל לגו ורוד ולנסות, וזה הופך את זה לקצת יותר נחמד גם לבנות. אבל גם החינוך שלנו, זאת אומרת, אנחנו כשלוקחים, לפעמים בלי לחשוב, לוקחים את הילדה לבחור צעצוע, לא ניקח אותה לאזור שמוגדר כבנים, אנחנו רוצים לקחת אותה לאזור שהוא מותאם לה, אפילו מתוך כוונה טובה.
כן.
כן, אין ספק שיש באמת את הכל, גם את כל העניין של התפיסה הסטריאוטיפי של חלוקת המקצועות.
כן, תראו, זו גם הסכנה קצת בשיחה הזו, ואנחנו כמובן מתנצלים בפני מי ש... אנחנו מבינים שאנחנו קצת נופלים פה לכל מיני בורות, אבל אנחנו כן מנסים לתקן את המצב, נכון? בסופו של דבר, גם אם אנחנו משתמשים בהכללות, וכל הכללה מסודה היא שגויה, כי מדובר בהכללה, והיא לא נכונה ב-100% מהמקרים, עדיין יש פה בעיה ששווה וראוי לתת את הדעת ולתקן אותה, וכן אפשר להרוויח הרבה בעולם המדע מנשים שעוסקות במחקר ובמדע, כפי שאנחנו גם כאן בתוכנית, אנחנו, הנה, באופן מקרי לגמרי, יש כאן גם נשים וגם גבר אחד, וסתם מישהו שמנסה להצחיק.
נכון.
השאלה היא באמת, אולי מופנית לעינת בעיקר, אנחנו מדברים כל הזמן על קידום נשים ועידוד בנות לבחור במדע, השאלה אם לא צריך לעבוד גם עם הבנים, לחנך אותם, לקבל בצורה יותר טובה את הבנות בכיתה,
וכל
המערכת תנהג באופן שוויוני יותר.
חבל לתרוע.
תראה, זה ברור שצריך לעבוד עם שני. דרך אגב, יש אחת התפיסות טוענת, שמשהו שיכול מאוד מאוד לקדם את הבנות, זה אם נלמד אותם בנפרד מבנים. ויש על זה הרבה מאוד מחקרים, גם בארץ.
זאת אומרת, את קוראת להדתה, לא, סתם רצית להשתמש במילה הזאת, לא,
אני קודם כל רוצה לסייג ולהגיד שאני פחות מאמינה בהפרדה, וכאילו המחקרים האלה טוענים שבנות ההישגים שלהם הם יותר טובים כאשר הם לומדים בנפרד מהבנים. כי שוב, מה זה עושה? זה מנטרל תחת תחרותיות, זה מאפשר להם ללמוד בקצב שלהם, כי הרבה פעמים, נגיד, בכיתה, המורה שואלת שאלה, דבר ראשון, יש תמיד את הבנים האלה שמתפרצים, ולא נותנים הרבה פעמים לבנות...
נכון, למרות שאני מודה שאנחנו כבר כולנו יודעים שהיום גברים ונשים, כל הדבר הזה, זה פחות דיכוטומי, אלא יותר סקאלה. הרבה דברים שאת הזכר, למשל, בנושא תחרותיות, אני מרגיש שאני הרבה יותר נוטה לגישה הנשית יותר, והפחות תחרותית, אז זה באמת כבר לא אחד לאחד כזה.
נכון, אני לגמרי מסכימה, זאת אומרת, תמיד יש גם את הבנות התחרותיות, אבל כשמסתכלים בסך הכל, אז רואים את זה שתחרותיות זה משהו שלהרבה מאוד בנות לא עושה טוב.
לא עושה טוב. אגב, לך באופן אישי, את דוקטור לביו-אינפורמטיקה, את תחרותית?
אם אני תחרותית... במידה מסוימת, אבל לא בצורה קיצונית. זאת אומרת, אני לא...
לא רומסת אנשים שם במכון דוד.
עינת שאני אומר את
זה.
לא. רגע, אז אפשר אבל...
זה מכירה אותי טוב.
אבל אפשר לחלץ קריאה מצדך לשנות הלילה את ליל המדענים לליל המדעניות, ולא לאפשר כניסה לבנים לשלל האירועים ברחבי הארץ.
לא, חלילה וחס.
רק נשים.
חלילה וחס, חלילה וחס. אני רק רוצה רגע לסיים לגבי ההפרדה המגדרית.
בבקשה.
שבאמת ישנת התפיסה שזה משהו שעושה מאוד טוב לבנות. אני עדיין לא משוכנע דרך אגב שזה מאוד מובהק העניין הזה, שזה באמת עוזר הרבה יותר לבנות, אבל זה פוגע בבנים. ובעיניי זה משהו שאנחנו לא רוצים לעשות. אנחנו כמובן לא רוצים שבנים ייפגעו, אנחנו רוצים שההטייה תעלה, בגלל שאנחנו נעשה איזשהו משהו, נלמד בצורה ש... תגרום לבנות ליותר ברק בעיניים, אוקיי, פיזיקה זה לא כל כך קשה, פיזיקה זה משהו שאני מסוגלת, פיזיקה זה משהו שיכול לעניין אותי, ובנות באמת יבחרו יותר בפיזיקה, ואם הן מחליטות שהן לא בוחרות בפיזיקה, שזה גם בסדר, לא חייבים ללמוד פיזיקה, זה בגלל שבאמת מהסיבות הנכונות, שבאמת זה לא מעניין אותם, ולא בגלל שהחברה או הגורמים עקיפים, השפיעו לבחירה.
טוב, אנחנו כמובן מקווים שזה ישתנה. יש לכם עוד אינפוטים לשיחה הזו, שנמצא את הנושא הזה, כי די. גברים, נשים, די. למרות שאנחנו מיד נדבר על עוד נשים שעסקו במדע וכולי, אבל אוקיי, הבנו שיש בעיה וצריך לפתור אותה כמובן, כל מי שהוא מחנך אישה, ילדה בבית וכולי, שווה באמת לפתוח את כל האפשרויות בפניה, ולא להשליך עליה את כל התבניות שקיבלתם בבית בקשר למה נכון לנשים ומה.
וזה נכון גם לבנות וגם לבנים.
נכון.
וגם לבנים, דרך אגב, יש הטייה בביולוגיה ובכימיה, יותר בנות לומדות, אז גם שם יש הטייה.
מעניין.
אז, כן, אז אולי גם שם צריך לעשות איזשהו משהו כדי לשכנע יותר בנים ללמוד ביולוגיה. למרות שהבעיה שם היא פחות קשה, כי כמו שאיתי אמר, כשעולים למעלה במעלה, באקדמיה, אז מי בסוף מגיע ממש לעסוק במחקר? יותר גברים. אז זאת אומרת שההטייה הזאת עוברת איזשהו תיקון כשעולים למעלה באקדמיה.
מעניין.
ופיזיקה למשל, פיזיקה, מדעי המחשב, הנדסה, ההטייה לא עוברת תיקון בעצם כשעולים למעלה באקדמיה. אבל כן, הטייה מהסיבות או לא נכונות זה משהו שבעיניי צריך תיקון.
אוקיי, אני רוצה להודות מעמק הלב לדוקטור עינת שפרינצק, ביו-אינפורמטיקאית ממכון דוידסון. תודה רבה.
להתראות ובוקר טוב.
אנחנו רוצים לצרף אל השיחה את דוקטור יונת אשחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים וכתבת של מכון דוידסון. שלום לך.
בוקר טוב.
אנחנו רוצים לדבר איתך, בין היתר, על העובדה, אני לא יודע אם זה במקרה או לא, אבל על זה שבכל מה שקשור לקופי אדם, מי שבעיקר בלט בחקירת הנושא, נשים בעיקר, נכון?
כן, האמת היא שעד היום פרימטולוגיה, המחקר של קופים וקופי אדם, הוא תחום מאוד נשי.
רגע, איך נקרא תחום הזה? כי אנחנו לא מכירים את המילה?
פרימטולוגיה.
פרימטולוגיה, אוקיי.
פרימטים. פרימטים, קופים וקופי אדם ועוד כמה.
נכון, פרימטולוגיה, אוקיי. אז מדוע נשים באמת?
זה תחום שיש פה הרבה מאוד נשים.
כן.
אז החוקרות של קופי אדם המפורסמות באמת, הם, יש בעיקר שלוש כאלה שהן הכי מפורסמות, זה ג'יין גודל, דיאן פוסיש, ג'יין גודל שחקרה את השימפנזים, דיאן פוסיש שחקרה גורילות, ובירות גלדקיס שחקרה אורנגוטנים. האמת היא שגודל וגלדקיס, אני לא צריכה להגיד את זה בלשון עבר, כי הם עדיין חוקרות שימפנזים ואורנגוטנים.
כן.
ושלושת האנשים האלה בעצם קיבלו את, את הפריצה הגדולה שלהם בעזרת אותו אדם, שדווקא היה גבר, שנקרא לואיס ליקי, שהוא אנתרופולוג מאוד מפורסם, שעסק בעיקר בחקר מאובנים. אבל הוא חשב שכדי להבין את, את מוצא האדם, אנחנו צריכים להבין גם את, את קופי האדם, את הקרובים שלנו. שלהבין את האבולוציה שלנו, אנחנו צריכים להבין גם אותם.
אוקיי, יש תגליות משמעותיות של אותן נשים בתחום קופי האדם? זאת אומרת, משהו שהשליך עלינו גם? על ההבנה שלנו את עצמנו? מעניין.
אני חושבת שאפשר להגיד בהחלט, זה בעיקר מה שנגיע לג'ן גודל, שהייתה הראשונה משלושת הפרימטולוגיות האלה. היא עבדה עם השימפנזים, והיא גילתה למשל ששימפנזים משתמשים בכלים.
מעניין.
וזה היה הפעם הראשונה שבאמת ראו ש... בעל חיים שהוא לא אנחנו משתמש בכלים באופן רציף, באופן קבוע בטבע, לא משהו שלימדו אותו בגן חיות כמובן.
כמו אילו כלים, על מה אנחנו מדברים?
אז שימפנזים יש להם ממש מגוון של כלים, מפיצוח אגוזים בעזרת אבנים ומקלות, לשתייה של מים שהם לוקחים מחורים בעצים בעזרת ספוגים שהם יוצרים יעלים, הם בעצם מקבצ'צ'ים עלים כדי שיספגו את המים, ואז הם שמים אותם בתוך המים ומוצצים להם את המים מהפה.
זה חצי אינסטלטור.
לגמרי. ואולי הכלים המתחים התוחכמים שלהם זה הכלים שמשתמשים בהם בשביל מה שנקרא דיג טרמיטים. בעצם יש להם מקלות שהם מכניסים לקינים של טרמיטים, ויש כמה אוכלוסיות שמש פיתחו סט כלים, כך שיש להם מקל קצר ועווה שאיתו הם עושים את החור, ואז הם לוקחים מקל ארוך יותר, ובעזרת השיניים בעצם מסדרים אותו כך שיהיה מין מברשת בקצה, פורמים ככה את, את המקל בקצה, כדי שיתפוס יותר טרמיטים, אז ממש מעצבים את הכלים שלהם, ויש להם שני כלים שהם למטרות שונות, אבל לאותה משימה מעניין. של להוציא טרמיטים.
אגב, אבל כן יש עוד בעלי חיים שמשתמשים בכלים, נכון? לא רק כן. קופי האדם, שמעת
כן.
שכן אורבים למשל...
זה נכון. אז גם יש קופים, לא קופי אדם, אבל קופים, לא הרבה, אבל יש קופי קפוצ'ין שעושים את זה, שהם מפתחים אגוזים, וקופי מקוק שמפתחים צדפות ודברים כאלה, שהם סרטנים, שהם מוצאים מהמים, מפתחים גם עם
אגוזים. אז רק צריך לעמוד על ההבחנה בין כלים מוכנים מראש, זאת אומרת, יש הבדל בין הכנה מראש של כלי, לבין פיצוח של משהו פיזית באותו רגע, באמצעות איזשהו כלי.
כן, אז זה נכון. אז יש, הם, השימפנזים, הם, אפשר להגיד שהם קצת יותר מכינים את הכלים שלהם, וגם יש עורבים שבאי שנקרא ניו קלדוניה, יש עורבים שמשתמשים גם במקלות בצורה דומה, הם מוצאים, לא טרמיטים, אבל הם מוצאים זחלים מתוך ענפים, והם גם מעצבים את הכלים שלהם מאוד יפה, בעצם לוקחים מקל קטן, מורידים את כל העלים שעליו, עושים בקצה שלו מעין וב כזה, שאיתו הם, כדי לתפוס את הזחל יותר טוב, ואיתו הם עושים את זה, ויש להם כלים באמת מאוד מפחדים.
מכאן ועל לבנייה של לפטופים, הדרך קצרה מאוד כמובן.
מאוד קצרה, כן.
רגע, המיקרופון של הביולוגית ורד שפירה סגור, בבקשה. עכשיו? כן, עכשיו אנחנו
שומעים. אני חייבת שנייה לחזור לג'יין גודל ולחזור לנושא של מדעניות. גודל מגיעה לאפריקה בגיל 26, כמעט בלי שום רקע מדעי. את השנה הראשונה, בגלל שמפחדים שיקרה לה שם משהו, בחורה צעירה לבד באפריקה, היא מביאה את אימא שלה, שתשמור עליה שם, והיא יושבת שם ועושה תצפיות על שימפנזים, ומגיעה למסקנה שבאמת הם משתמשים בכלים, היא רוצה לפרסם את זה, אבל אף אחד לא מאמין לה, מכיוון שאין לה שום הכשרה בנושא.
כן, היא לא עסקה במדע מאוד
בצורה רשמית.
היא לא עסקה, היא אחר כך, יותר מאוחר היא חזרה לקיימברידג'
השלים הבגרויות, אוקיי.
אבל כן, אבל האמת היא שממשלת טנזניה בעצם ששם היא עבדה, לא רצתה לאשר לה ללכת לבד, כי אמרו, אנחנו לא יכולים לשלוח בחורה לבנה לבד לג'ונגל, והיא אמרה, אני אביא את אימא שלי, אז אמרו, אז בסדר, אם את עם אימא שלך, אז בסדר.
ואימא שלה פותחת שם איזושהי מרפאה, וככה מטפלת במקומיים.
כן, אימא שלה הייתה אחות, שזה בסופו של דבר מאוד מאוד עזר לה, להשתלבות שלה בעצם עם, עם הקהילה המקומית, כי אימא שלה באמת טיפלה בקהילה המקומית שהייתה שם, וזה עזר לה ליצור קשרים מאוד טובים.
היה לה חומר חיטוי ופלסטרים.
חומר חיטוי זו מהפכה שם.
מהפכה לגמרי, היא חוטפת מלאריה בסוף וחוזרת חזרה לאנגליה.
כל האנשים, כל הסקרנות הזו בתחום המדע בסוף גורמת לאנשים למות יופי יופי, אוקיי.
האמת היא שלואיס ליקי, שבאמת שלח אותה לחקור את השימפנזים, אז הוא בהתחלה עשה לה קצת הכשרה עם קופים אחרים, אבל הוא אמר שהוא רצה לשלוח בכוונה מישהו שעוד לא היו לו את הקונספציות שלימדו אז בקשר להתנהגות בעלי חיים, שהוא לא חשב שהן נכונות. זאת אומרת, הוא רצה דווקא מישהי בלי הכשרה מדעית, והוא רצה דווקא מישהי.
זאת אומרת, מעניין מה שאת אומרת,
שהוא חשב שנשים הן יותר אמפתיות.
מעניין, וגם הרווחנו אותו, אבל אולי מי שפחות לומד, פחות, יש משהו בלימוד שהוא כמובן גם מרחיב את הדעת וכולי, אבל גם מצמצם, כי הוא בכל זאת לימוד יוצר אצלך תבניות וכולי, הוא מצמצם מעט את האופק, קצת.
כן, אחד הדברים שהם, שהיו שונים באמת, שגודול הכניסה לתחום הזה, זה שעד אליה בעצם לא כל כך התייחסו לבעלי חיים בתור פרטים, תחסו לקבוצה כולה, ואם ההוא שבעל חיים מסוים עושה משהו, זה לא משנה אם זה, אם זה, אתה יודע, אם זה חיים או אם זה משה, זה לא, לא נתנו להם שמות, אם כבר אז קראו להם במספרים.
ומאוד חסר שנתנה להם שמות.
כן, גודול נתנה לכולם שמות, התייחסה אליהם בתור כל אחד עם האישיות שלו, והיא למדה להכיר כל אחד את האישיות שלו, כי לשימפנזים באמת יש אישיות. אני חושב שכל מי שיש לו כלב או חתול בבית יודע שלא כל הכלבים וכל החתולים זה אותו דבר,
ממש,
כל אחד
נכון,
יש
נכון, נכון, נכון. גם מי שאין לא יודע את זה, בוודאי.
כן, וכשהיא פרסמה את המאמר הראשון שלה, היא התייחסה לשימפנזים בתור היא ושי, כלומר הוא והיא, והם החזירו לה את המאמר עם תיקונים והפכו את הכל לאית.
האמת שזו הבחנה מעניינת, שבאמת בבעלי חיים, הרי אני חושב שחלק מהסיבה שאנחנו מתייחסים אליהם כקבוצה זה כי אנחנו רוצים לאכול אותם, ואז לא נעים שיהיה להם שם, שיהיה להם משהו כזה. למה? כי גברתי תוקעת עופות בניגוד אליי. אוקיי, טוב, אנחנו מודים לך.
טוב, אני רוצה להגיד שהמהפכה שגודל עשתה עדיין קיימת, כי היום ממש בכל מקום שבו חוקרים התנהגות בעלי חיים, נותנים להם בעלי החיים שמות ומתייחסים אליהם בתור פרטים לאישיות. גם הקופים שאני עבדתי עליהם היו לכל אחד בהם שמות, ועדיין יש בברזיל למשל קופה שקוראים לה שני על שם האחיינית שלי, שגם ביקרה בתוכנית שלך.
מה שלומה? תעלי אותה מיד לשידור, סייעי לה הביתה.
היא בהודו עדיין.
די, תהיו לך צבא, ילדה הודו. טוב, לא רוצה להגיד מה שרציתי להגיד. תודה רבה לדוקטור יונת אשחר ממכון דוידסון, תודה רבה על השיחה הזו. נשמח שיותר ויותר בני נוער, בנים ובנות כמובן, יעסקו במדע, יתעניינו בזה, זה כן חשוב. נכון, יש המון פעילויות שנועדו לגרות את הדמיון ולגרום לילדים, בין היתר להתעניין בזה, ולא ממש להיות זומבים של טלפונים חכמים, כפי שאנחנו הפכנו בסופו של דבר.
או להנדס את הטלפון החכם הבא, לבנות אותו שהוא יתאים להם. אבל זה באמת מה שעומד בבסיס הרעיון שיזם האיחוד האירופי, זה יוזמה של האיחוד האירופי, שאנחנו הצטרפנו אליה. ליל המדענים נועד ב...
הצטרפנו ליוזמה לא לאיחוד האירופי, נכון? לא שינו את המטבע.
לא, הצטרפנו רק ליוזמה הזאת, גם לאחרות, אבל לזאת באופן ספציפי גם. כבר הרבה שנים, והרעיון זה באמת לשבור, בוא נאמר, את הגאפ הזה, את המרחב הזה שקיים בין המדענים שנראים לך כמו אנשים שסגורים במעבדות, ויש אנשים שלא מכירים מדענים וחושבים שהם אנשים שונים או אחרים, לקרב בעצם את המדענים לקהל הרחב, וככה לקרב את המדע לקהל הרחב. אבל הרעיון מראש היה לקרב את המדענים, ולכן זה גם נקרא ליל המדענים ולא ליל המדע.
זאת אומרת, שוברים דיסטנס עם המדענים?
נכון. לי היה המדען באופן אישי, כשגדלתי נגיד בבית, שהסתובב בנעלי בית ופיג'אמה, שזה האבא שלי. אז יש אנשים שמכירים את זה, אבל מי שלא, אני גם שמעתי פעם אגב מחברות, שלא יכול להיות שאבא שלי הוא פיזיקאי, כי הם ראו אותו והוא נראה בסדר.
אין לו שיער מדובלל.
כן, וחזרתי הבית, הייתי מאוד מאוד קטנה, ואמרתי לאמא שאמרו לי שאבא שלי, הוא לא יכול להיות שהוא מדען, כי הוא נראה בסדר, הוא עובד בגינה, הוא רוכב איתי על אופניים. ואם אמרה...
האמת שזו שאלה טובה, כי כשרוצים בסופו של דבר ללהק דמות של מדען וכו' בסרט, כן, לפעמים לוקחים באמת דברים שהם, לא נאמר סטריאוטיפ, זה ההבדל בין סטריאוטיפ לארכיטיפ, כי הרבה פעמים אתה כן רוצה שהאיש יראה מדען, אבל הרבה פעמים יש טוויסטים וכו', אבל את ראית מדען מסוג אחר בבית.
מדען שהוא היה בן אדם נורמלי, עד כמה שכול.
זה נראה משהו נורא נורא רחוק, משהו שהוא נורא לא מושג, בלתי אפשרי, ולהזמין את האנשים האלה לתוך החצר, את אנשים רגילים וילדים, אל תוך החצר של האוניברסיטה, ולפגוש מדענים ולדבר איתם בגובה העיניים, זה משהו שהוא קצת מקרב.
כן, גם מאחר והם עוסקים בידע וכולי, תמיד יש לנו תחושה שהם הרבה יותר חכמים מאיתנו, שזה גם משהו שמאוד מרחיק, לא?
נכון.
וחוכמה מתפרשת כהתנסות פעמים רבות וכולי, או שלא.
ובוודאי תמיד אתה חושב שבטח מה שיעניין אותם זה רק אותו נושא נכון. שהם חוקרים, לא יכול להיות שהם יעשו...
לא, מיד
יעשו...
רואים טלנובלות ושמים לק. אוקיי, אגב, התפרצה לאולפן, מאחר ודיברנו על מגדר, אז כמובן שאי אפשר היה להימלט מציפורניה הארוכות והמחודדות של הגברת גיל מרקוביץ', שמגיעה לפה על תקן מתנדבת בעמותת מכנה משותף, עמותה שפועלת להעלאת מודעות וחשיבה ביקורתית לגבי סטריאוטיפים מגדריים, ופועלת בבתי ספר עם תלמידים ותלמידות, וגם צוותי הוראה.
נכון, נכון שזה...
יש לך עוד זמן לעשות עוד משהו מלבד הפודקאסטים שלה?
ודאי. אנחנו לא נפרט על זה עכשיו, כי זה ייקח לנו תוכנית שלמה, ויש רק עוד 50 דקות. אבל רציתי לספר, א', עמותת מכנה משותף נמצאת בשיתוף פעולה פורה עם מכון דוידסון למדע.
שמה אתם עושים שם?
כן, אז אנחנו...
מבחד מה שאמרתי, כי קראתי את זה טכנית. זאת אומרת, לא הקשבתי לעצמי כשקראתי את
זה. אז אנחנו בעצם עובדים עם ילדים וילדות, עם תלמידים ותלמידות. בדיוק בשלב הזה שהם צריכים לבחור מקצועות, התחלנו, העמותה קמה על ידי דוקטורנטים ודוקטורנטיות למדעי המוח, ששמו לב שאין מיעוט, הדוקטורנטיות שמו לב שאין מיעוט בכיתה, התחילו לשאול את עצמן למה, כבר לפני 6 שנים זה היה, באוניברסיטה העברית.
כן.
ובעצם חזרו לתואר הראשון ולמושגים ומאמרים מהתואר הראשון, ופגשו שם שוב את המונח שאתה כל כך אוהב לצחוק עליי איתו, שהוא הסללה, הבנייה חברתית.
הסללה, הבנייה, תקשיבי לי, את מכונת רגע. את הדודו טופז של תאגיד השידור הישראלי.
תודה.
איזה רייטינג, הסללה, מגבר.
אבל בכל אופן, אז הם חזרו לשם ויצרו, כדי שאנשים לא ירדמו לנו, יצרו סדנה מאוד מאוד מדליקה, שמסבירה לבנים ולבנות, בדיוק בגילאים האלה של, שהם בני ובנות נוער, כיתות ט, כיתות ח, את
השלב הקריטי.
מה שאנחנו קוראים במכנה משותף, את קופסת הגבריות וקופסת הנשיות. מה החברה מצפה מאיתנו להיות, איך אנחנו מתנהגים ומתנהגות לפי זה, כשאנחנו לא מתנהגים לפי זה, מה קורה?
אבל מה רע בגיל הזה להבין שיש קופסה לגבר, קופסה לאישה, ורק בגיל מאוחר מול פסיכולוגים וכולי, ועלויות של טיפולים ארוכים, אתה מבין שבאמת הכל הרבה יותר מורכב.
תראה, אז התשובה שלי לפני 50 שנה הייתה, כשאתה בצד של הגבר הלבן הבריא, אין רע בקופסת הגבריות. אתה כנראה יכול לעשות הרבה מאוד דברים, להצביע, ללמוד מדע ולעשות כל מיני דברים. כשאתה בצד של האישה השחורה אולי, או אולי של האנשים עם המוגבלויות, כנראה המצב שלך פחות טוב. אבל היום אני אתן לך תשובה אחרת. היום אנחנו כבר מספיק, הפמיניזם עבר מספיק שלבים כדי להבין שגם גברים לא כל כך נהנים מהמצב הלא שוויוני הזה, וגם לגברים, גם גברים מתחילים להתקל בזה.
גם גברים סובלים מהסטריאוטיפ הגברי, מקופסת הגבריות, שאנחנו כביכול אמורים להיות מחויבים לה.
כן, ודאי, הם סובלים הרבה. אני רוצה אבל להתמקד איתך בשני דברים דווקא מגניבים שקורים בעולם הקולנוע. מגניבים. מגניבים שאפשר
הקולנוע.
לשים אליהם לב.
אז בואו נשתול מיד את האנדר של כן, יונתן גדלי שעבר ג'אט, אם את רוצה סוף סוף לומר
לא,
משהו מעניין.
לא, אבל אני רוצה
מעניין.
ככה להמשיך אותו.
למשל, הנה, בבקשה.
בבקשה. אשכרה זכיתי לכבוד הזה.
ודאי, תכף האנדר גם יקבור אותך. הם יגבירו וינמיכו אותך. זהו, גמרנו, לא שם לבד. ליטה, תודה רבה לגיל מרקוביץ'.
ביי, תודה, ביי,
היה
שלום.
יפה, היה יפה.
אני מנופפת פה.
כן, מה רציתי לומר בקשר לקולנוע?
תשמע, יש משהו שנקרא מבחן בכדל. מבחן בכדל שואל 3 שאלות. אז פעם הבאה שאתם מתבוננים, צופים בסרטים, תשאלו את עצמכם את השאלות האלה. אחד, האם יש שתי דמויות בסרט שיש להן שם? שתי דמויות נשיות בסרט שיש להן שם. הדבר השני זה, האם שתי הדמויות האלה, הנשיות, שיש להן שם, לא איזה מלצרית חולפת או נהגת צופרת בכביש, לא, שתי הדמויות עם שם, האם הן משוחחות אחת עם השנייה במהלך הסרט?
אוקיי.
האם יש ביניהן אינטראקציה? והשאלה השלישית זה, האם השיחה שלהן התקיימה על משהו שהוא לא גבר? האם הן דיברו על משהו אחר?
את משמיטה את הקרקע מתחת לרוב הסדרות שאני מכיר, אבל אוקיי.
סדרות דווקא יחסית עוברות את בכדל.
כן, מעניין.
יחסית, אבל סרטים 90% מהסרטים, ההוליוודים,
כן.
לא עוברים את בכדל. אם הייתי מתחילה עכשיו להריץ לך הרשימה, הלסת הייתה נשמטת.
כן, מעניין.
מלא טרומן, הרי פוטרים למיניהם. עכשיו, הרי פוטר זה גם נקודה מעניינת, כי הספרים עצמם עוברים את בכדל. הרמיוני מדברת באיזשהו שלב עם פרופסור מגונגל וכו' וכו'. אז מה קורה בעצם בעיבוד לסרט? זאת שאלה מעניינת. אז התשובה היא בעצם, או שאתם תגידו לי את התשובה, מה התשובה? מה קורה בעיבוד לסרט? למה זה לא עובר? מה קורה שם?
מה, אנחנו הופכים דמויות לסטריאוטיפיות יותר? אנחנו צריכים לחדד את הדמויות?
אבל למה אתה משמיט בגלל זה דיאלוג בתוך הספר? בדיאלוג שהוא היה מוצלח?
לא, אנחנו משמיטים הרבה מאוד דיאלוגים, כי יש אורך, יש פורמט.
למה דווקא את הדמויות הנשיות?
אולי זה לא רלוונטי לעלילה.
מה?
אולי הן מדברות...
אז למה ג'יי-קיי רולינג שמה את זה שם?
כי בספר אתה מחפת לך להוסיף עוד עמוד, אבל בסרט אתה לא יכול להוסיף עוד דקה.
אז התשובה היא שבדרך כלל אנחנו, בתור אנשים שאין לנו רק את גיל מרקוביץ' ככה תלושה מהחברה, אלא אני גם גיל מרקוביץ' ברדיו, נכון? במעבדה. בדרך כלל אנחנו מייצגים את עצמנו גם בתפקידים שלנו.
למען האמת, התלושה.
אני תלושה לחלוטין. חסרת שורשים. אבל אנחנו מייצגים בעצם את הסיפור האישי שלנו. וכשמסתכלים על הנתונים בהוליווד, מגלים ש97% מהבמאים, היום זה טיפה משתנה, הנתונים האלה נכונים ל-2013,
כן.
הם גברים.
כן,
ו95% מהתסריטאים, אחוז מהתסריטאים, הם גברים. ולכן כשהם צריכים לאבד מידע מספר לסרט, הם לא שמים לב, הם לא עושים את זה בכוונה, אבל הם מייצגים יותר את עצמם. אז נשמרים יותר דיאלוגים של גברים.
זו שאלה אחרת, מדוע נשים פחות מביימות היום ונשים פחות כותבות? זו שאלה מצוינת.
זו גם שאלה מצוינת, אולי. אולי, אני לא יודעת אם הן באמת מספרית פחות כותבות, או שפשוט יותר קשה להם להתקדם, וגם שם יש תקרת זכוכית, אני לא יודעת. אבל זו שאלה מעולה,
שם...
יכול להיות שזו לא יודעת, זאת גם הסללה, הרי לכתוב ולא לשחק, את צריכה להיות יפה, את צריכה להיות לפני המצלמה ולא מאחורי, ולא להגיד אקשן וקאט, כן? אבל זה עיקרון אחד,
מעניין.
מבחן בכדל זה מבחן מעניין. אגב, הוליווד ראתה שכשהסרטים שלה יותר מייצגים, כלומר, נשים מדברות גם על, לא יודעת, על הקריירה, על מזג אוויר, על חברות וכו', אז הם יותר רווחיים, שזה גם נקודה מעניין שאפשר לדבר עליה בהזדמנות. אבל עיקרון אחר שאני רוצה לדבר עליו בעולם הקולנוע ועולם הסדרות, זה עיקרון הדרדסית.
אבל זה יהיה עיקרון האחר, עיקרון הדרדסית.
כן.
הדלקת אותנו, אז הנה נמצא מיד את האנדר של התוכנית הדרדסים. בואו נראה. טוב, אל תעשי לנו ככה, גברת, בבקשה, תחפשי את המוזיקה של הדרדסים.
אז ככה, עיקרון הדרדסית, אתם ודאי מכירים את הסדרה, בדרדסים יש...
סדרה של פיו, איך שמה שם היוצר הבלגי פיו? כן, בבקשה, אוקיי.
לכל אחד מהם יש איזשהו אלמנט, יש את הדרדס החכם. יש את הדרדס שעושה קונדסים, נכון? קונדסון.
קונדסון, מוץ יבי, והקול שלו.
אה, מגניב. אז יש ככה לכל דרדס את המאפיין שלו.
נכון.
ויש דרדסית אישה, שהמאפיין שלה זה להיות אישה. כי אישה היא דבר צר, מצומצם.
כן, אבל גם דרדס אבא, המאפיין שלו הוא זה שהוא אבא.
וואו.
אבל זה השיר המאוחר יותר, אני מוחה, תורידו את זה. כן, כן, תורידו את זה, זה לא מכובד.
אני ממש...
זה לא עושה כבוד לסדרה. זה הסדרה, זה מאוחר.
אני ממש מופתעת.
לא, אני מאוד אהבתי את זה, אבל רגע, בואו נדבר לרגע
על... יכולות ההפקתיות פה.
יכולות אפס. אוקיי, בואו נדבר לרגע על הדרדסית. אבל שוב, אמרתי לך, גם דרדס אבא, הייתי יחסות אליו כאבא. זאת אומרת, המאפיין הוא טכני.
זה נכון.
והיא אישה, אוקיי.
זה נכון, מה שאתה אומר זה נכון, נקודה מעניינת, עדיין...
אבל את אומרת שהיא דרדסית, זה הקטע שלה.
כן, כאילו נשים, זה המאפיין שלהם.
אז מה דעתך על זה, שאני לא יודע אם את יודעת, את יודעת איך דרדסית הגיעה לכפר הדרדסים? בואי אני עכשיו הופך אותך. דרדסית היא מזימה, מי שיצר אותה הוא גרגמל, הוא יצר דרדסית עם שיער שחור, היא שתל אותה בכפר הדרדסים, וברגע שדרדסבה, היא הייתה אמורה להיות מרגלת לטובת גרגמל, כדי שהוא יאכל את הדרדסים, בסופו של דבר היא הקטה על חטא וכולי, דרדסבה הפך אותה לאחת משלהן כשהוא עשה קסם והפך אותה לבלונדינית.
איזה סיפור מצוין.
אמיתי. ומהשער השחור היא הפכה להיות בלונדינית.
מי שמחרחרת ריבים מכנראי האישה, כן, לפי הסיפור הזה.
היא הייתה אמורה, כן, לערבב אותם כדי שגרגמל יאכל אותם. בסופו של דבר, כן,
אוקיי. מאוד מיזוגני. בכל אופן.
טוב, אנחנו רוצים להודות כמובן לגיל מרקוביץ'.
אני רק רוצה להגיד לך שאפקט הדרדסית קיים לא רק בדרדסים. זה החלק המעניין. זה קיים בהוליווד בהרבה סדרות ובהרבה סרטים.
האפקט הקטקטים.
כן, הקטקטים. ואז בעצם יש, אם יש ספייסשיפ שיוצאת לחלל, תמיד יש שם איזו אישה אחת שמייצגת את הנשים. אף פעם לא היו שם איזה שתי נשים, אחת שחושבת ככה, אחת שחושבת אחרת.
אני לא בטוח שהביקורת הזו נכונה היום, אבל אני מבין את המהות.
סטטיסטית, עמותת מכנה משותף מתבססת על מחקר, זה נכון.
רוצים כמובן להודות לגיל גיל מרקוביץ' ולבקש מאנשי ההבטחה כמובן ללוות אותה החוצה ולנעול את האולפן כמובן, כדי שהיא לא תיכנס שוב. תודה רבה על השיחה הזו. אנחנו רוצים להמשיך ולדבר ברשותכם על נשים שעשו הבדל, נשתמש בביטוי הלא עברי הזה, במדע, אולי מעט נשים בחלל, אסטרונומיה, זה לא ממש אסטרונומיה, זה להיות
אסטרונאוטיקה.
אסטרונאוטיקה, אתה צודק, מדויק יותר, וקוסמונאוטיקה, אני משער, כי חלק זה שייך לרוסים. נשים כן היו חלק מחקר חלל ואף היו בחלל, לא?
בוודאי שהיו בחלל, אבל דווקא הסיפור של האישה הראשונה בחלל הוא סיפור של יותר שוביניזם מאשר פמיניזם.
למה?
כי בתחילת שנות ה-60, כשהרוסים היו בחזית המרוץ לחלל, הם כמובן ב-61 מקדימים את האמריקאים ומשגרים ראשונים אדם לחלל, והיה פה הרבה מאוד עניין של גאווה לאומית, יותר מאשר אפילו החלק המדעי של טיסות לחלל. ומנהיג ברית המועצות, אז חושצ'וב, אומר, אנחנו נשגר אישה לחלל, לא בשביל להוכיח שנשים יכולות או לקדם את הזה, אלא בשביל להראות
שברית המועצות... להוכיח שהן לא יכולות, אוקיי.
בשביל להוכיח שברית המועצות יותר מתקדמת מארצות הברית. ולא רק זה, הוא אמר, אנחנו ניקח אישה שאין לה השכלה, שהיא באה ממעמד הפועלים, כדי להראות שאצלנו בברית המועצות, כל אחד יכול להטיס חללית. לא צריך להיות איזה דוקטור או טייס ניסוי כמו אצל האמריקאים.
כן, זה כזה אפילו נשים? מעניין. מעליף, אוקיי.
והם באמת החליטו שהם יטיסו אישה, והם עשו מיונים, נבחרו היו כמה מאות מועמדות, רובן טייסות, אבל מכיוון שלא היו מספיק טייסות, הם פתחו את המיונים גם לנשים שהייתה להם, היה להם ניסיון בצניחה. וכאן אנחנו מגיעים לגיבורה של הסיפור הזה, ולנטינה טרשקובה, היא באמת הייתה, באה ממעמד הפועלים,
כן.
צעירה שהיא סיימה 8 שנות לימוד בבית ספר, ואז נאלצה ללכת לעבוד, לפרנס את המשפחה. היא גדלה רק עם אימא ושני אחים, כי אבא נהרג כשהיא הייתה בת שנתיים במלחמה בין רוסיה לפינלנד, ממש טרם פרוץ מלחמת העולם השנייה. והייתה מבית מאוד, אחת הסיבות שהיא נבחרה זה שהיא הייתה מבית מאוד קומוניסטי, שאבא שלה היה גיבור מלחמה, ושלא הייתה לה שום השכלה, חוץ מזה שהיא הייתה באמת חובבת צניחה חופשית, היא עשתה כבר יותר מ-100 צניחות עד שהגיעה שלב המיונים לתוכנית הקוסמונאוטים, ואכן היא נבחרה, ובסופו של דבר הייתה בין 5 המועמדות האחרונות לעלות לטיסה, ומתוך 5 האלה היא נבחרה לטיסה הראשונה, הטיסה של החללית ווסטוק 6, היא משוגרת ביוני 1963 למשימה מאוד מעניינת, כי זאת הייתה הפעם הראשונה ששתי חלליות טסו במקביל, ווסטוק 5 ששוגרה כמה ימים קודם, ואז ווסטוק 6, והם חלפו אחת על פני השנייה שתי חלליות בחלל. ואגב, בטיסה של טרשקובה הייתה תקלה בחללית, התברר שהנתונים שהוזנו לה לא היו נכונים, היא לא הייתה אמורה לעשות שום דבר בפועל, רק לשבת בחללית ולראות את כדור הארץ חולף מתחתיה, אבל היא הבינה שיש טעות בנתונים ושהיא לא תצליח לנחות אם לא יתקנו אותם, ובסופו של דבר בעזרת צוות הקרקע היא הצליחה להקליד את הנתונים הנכונים למחשב, וכן לתקן את התקלה וכמובן לצנוח בשלום, והיא הפכה לסמל להצלחה של ברית המועצות בכלל, אבל גם...
מתי זה היה? באילו שנים?
ב-1963.
וואו.
הטיסה שלה ממש בראשית תוכנית החלל של הטיסות המאוישות, גם אצל גברים וגם אצל נשים, אבל למרבה הצער לא היה המשך לדבר הזה. זאת אומרת, היא עצמה התקדמה מאוד, אחר כך גם באמת השלימה את ההשכלה, היא נהייתה דוקטור להנדסה ובחירה בחיל האוויר הרוסי ובתוכנית החלל הרוסית, אבל האישה הבאה, טסה לחלל רק בערך 20 שנה אחריה, אם אני זוכר נכון, ב-1982 טסה עוד קוסמונאוטית, ואצל האמריקאים זה בא עוד יותר מאוחר, רק ב-83 טסה אישה ראשונה לחלל, ועדיין יש מיעוט מאוד גדול בקרב הטייסי וטייסות החלל.
כי מדוע? למה?
כל הסיבות שמנינו קודם.
זהו, השאלה אם זה סיבות תרבותיות, או שכן יש הבדל פיזי מובנה וכולי, כפי שלמשל טוענים בצהל, ביחידות מסוימות, שנשים מתאימות לכאן יותר ולכאן פחות. אני מעלה תהייה.
טיסת חלל היא דורשת מאמץ פיזי, ההסתגלות לתנאי חוסר כבידה, ההסתגלות לתנאים הלא נוחים...
ואין הבדל בין גוף של גבר לאישה בכל מה שקשור להתמודדות עם התנאים האלה? אני באמת שואל.
אגב, יושבת כאן טייסת, אתה יכול לשאול אותה באופן אישי.
וואה, אני פה מטנף על נשים יופי יופי, ויושבת כאן מישהי ש... נו, אני בקושי עולה במדרגות, והטסה! די, כן, הטייסת.
כן,
זה כיף.
אוקיי.
כיף גדול.
טוב, אבל את קצת ביונית, את קצת גיבורת על, בוא נגיד את האמת.
למה קצת?
מה?
גיבורת על לגמרי.
כן, כי את באמת...
ואין תשובה לשאלה הזאת, זאת אומרת, אני מעריכה שיש בטח מחקרים שבודקים...
שוב, זה שוב הכללה, אני משער, שכנראה שיש איזשהו רוב וכו', אבל זה באמת לא מכליל על פרט מסוים, זאת אומרת, זה לא רלוונטי בהכרח לכל הפרטים בקבוצה. אוקיי.
אבל ככל הידוע, אין הבדלים בתפקוד של גברים ונשים בחלל, אבל מה שפה מקביל זה אותם שלבי מיון מאוד... קשים של כן, אסטרונאוטים וקוסמונאוטים.
בוא נזכיר שגם בישראל, בצהל שלנו, נשים לא טסו עד לשנת, אזור שנת 95, אותו בגץ מפורסם של אליס מילר וכו'. זאת אומרת, המהפכה מתחוללת לה לאיטה בשלל תחום.
אם כי כמו בברית המועצות, גם אצלנו הייתה היסטוריה מוקדמת, הייתה את יעל רום שטסה במבצע סיני כבר ב-1956.
היו גם, נכון.
מעניין. אילו עוד נשים שינו את עולם המדע רגע לפני שנשמע עוד שיר ואז ננתח אותו לקראת ראש השנה? אנחנו רוצים לעסוק רגע, יש לנו כאן רשימה מכובדת.
אם דיברנו על נשים בחלל, בואו נדבר על נשים טייסות.
אז לא הראשונה, אבל אמיליה ארהרט, למשל, כן. שהייתה גיבורת הילדות שלי, הייתה לא רק גיבורה שלי, בעקבותיה היא הייתה באמת השראה להרבה מאוד נשים שבחרו בטיסה. בעקבותיה אני מעריכה שגם היום היא אגב משמשת סוג של השראה לנשים שבוחרות בטיסה. אז, זאת אומרת, זו עוד אחת שהלכה לכיוון, אגב, אותה כן, גם
למי כמו... למי שלא מכיר אותה, תניהי כן, כמה, כן, כמה לא... פקים מסיפור חיה.
יש לה סיפור
מתי,
חיים
איפה,
אמריקאית. אני לא בטוחה, אני מכירה את הסיפור שאגב מי שקרב אותה לעולם התעופה היה אבא שלה ו... הוא זה שאת הטיסות הראשונות היא עשתה איתו. אחר כך היא למדה לטוס דווקא אצל מדריכת טיסה, אחת הטייסות הראשונות גם אמריקאית. התחתנה, עברה, הסיפור החיים שלה היה באמת, היה לה אבא אלכוהוליסט, ואימא שלה גידלה את אותה ואת אחותה. הם כן, היא גדלה בבית שבו כן עודדו אותה לעשות כל מה שבא להם. היו קצת טומבויז, גם היא וגם אחותה. מה שאולי מסביר את זה שנמשכה לעולם התעופה. לא, לא יודעת, זה כאילו, הנה כבר אמרתי, אם אתה טומבוי, אתה נמשך לעולם התעופה.
כן, זהו, הנה שוב נפלת,
לא
אלפי פמיניסיות ממתינות
נכון.
לכם עלות.
אני ממש בת, ואני חושבת, לא? ואני ממש... אהבתי טיסה גם מגיל 0, מגיל 5 או 6.
דווקא אמיליה ארהרט לא אהבה טיסה בגיל 0. כשאתה מטוס בתור ילדה, היא אמרה, מה זה הקופסה הזאת עם החוטים והבדים? זה לא נראה
בכלל. כן, אבא שלה מאוד לחץ עליה לטוס, והיא לא רצתה. זאת אומרת, רק מאוחר יותר היא נמשכה לעולם הזה. ואז היא באמת ניסתה לפרוץ גבולות. היא הייתה סוג של דייר דבל, או סוג של באותה תקופה שכולם רצו להיות הראשונים, הראשונים שחוצים את האטלנטי, הראשונים שמגיעים אגב, אז היא בהחלט נאבקה, או הייתה תחרותית מספיק כדי לנסות ולהיות הראשונה. אגב, הטיסה הראשונה, זאת אומרת, היא הייתה האישה הראשונה לחצות את האטלנטי, אבל דווקא אז היא לא הטיסה. היא סתם ישבה מאחורה, וזה מאוד תסכל אותה. וזה, לטענתה, זה מה שגרם לה אחר כך לנסות ולרצות להיות
רגע, איך את התגלגלת להיות טייסת?
אני, לספר את זה, אני ממש בגיל 5 או 6 החלטתי שאני אסטרונאוטית.
אבל כולנו החלטנו את זה בגיל 5.
אז אני הייתי מאוד תכליתית, אני הבנתי שאני צריכה שני דברים. אחד זה ללמוד לטוס, והשני זה ללמוד פיזיקה. שניהם לא היו דברים שאולי, שהיה מאוד נפוצים, אבל...
אבל עודדו. זה מדהים שזה חלום של ילדה בת 5, אוקיי, ואיך היא
שם? כן, אבל עודדו אותי. אבא שלי היה קונה, מביא לי אפילו מנסיעות שלו ספרים בפיזיקה של אוניברסיטה, באסטרונומיה. ולמדתי אסטרונומיה. אגב, בצופים נתתי הרצאות על כוכבי הלכת, ובכלל על השמש ככוכב, וכולם זוכרים לי את זה עד היום, נאלצו לשבת ולהקשיב להרצאות שלמות.
במקום לקשור חבלים, סנדוס.
במקום לקשור חבלים. וחלק מזה היה גם לרצות ללמוד לטוס. כשאני התגייסתי, לא גייסו נשים לקורס טייס, כתבתי מכתב למפקד חיל האוויר דאז.
את אליס מילר הראשונה המקורית, של פחות תפסה.
לא, זאת אומרת, כיוונו אותי, כן אמרו לי בבית, עשי דברים שאת יכולה, אל תלחמי בדברים שלא, שיש בזה משום התובנה, אבל... ומאוחר יותר, האמת, בעידוד של אימא שלי. היה איזשהו סכום כסף, שאלה אותי, מה את רוצה לעשות איתו? אמרתי, אני רוצה ללמוד לטוס. ואם היא הייתה אומרת לי באותו רגע שזה רעיון משוגע ולא לעשות, אני מעריכה שלא הייתי הולכת. אבל היא אמרה לי, זה היה ראש השנה אגב, אז היא אמרה לי, לכי על זה. ולמחורת הייתי, בזמנו היה נשר בהרצליה, למחורת הייתי...
תשאר ליצחק אדמן. מה זה ככה? ילד שרוצה לטוס ומאפשרים לו? מעילה בטיפולך?
האמת שהיא שאלה אותי, אמרה לי, זה לא עבר לך? אמרתי לה, ממש לא. אמרה, אז תלמדי לטוס.
ובכן, למעשה הסיפור המקורי היה כך. אמא שלה שמעה את הבקשה ואמרה לה, טוסי מפה, אבל נעמה הבינה את זה בצורה מיוחדת.
אוקיי, אנחנו נשמע עכשיו שיר ואז גם ננתח אותו. האזינו למילות השיר, בבקשה. את השיר הזה לא לשווא שמענו, ברור שאנחנו לא שומעים אף שיר לשווא. אנחנו רוצים לפרש את מילות השיר מתנה לראש השנה. את השיר הזה כתבה לאה נאור, הלחנו של מתי כספי, מי שביצעה אותו היא חווה אלברשטיין. אנחנו רוצים לומר שלום לדוקטור בועז בן דוד, פסיכולוג קוגניטיבי ומרצה בכיר בבית הספר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי, וגם מנהל מכון תבונה לחקר פוטנציאל המוח הבוגר. שלום.
בוקר טוב.
שיר על פניו ילדים, פשוט חיננים, ודאי חלטורה לא במובן הרע של כותבת המילים שכתבה לתוכנית קרוסלה, תוכנית מאוד אהובה בשנות ה-70.
קודם כל, היקטה אותי בידע סחתן. תראה, אתה כבר חודשיים, אנחנו פה בפינה, ואתה חודשיים יורד עליי שאני מביא לך או שירים מדכאים, או שירים עצובים, או שאני לוקח שיר שלכאורה נשמע חיובי וזורס אותו ומוסך אותו לשיר עצוב. אז הפעם עמלו מיטב המוחות בהפקה של התוכנית, ומתנו שיר שמח.
אוקיי.
Okay. נכון? אוקיי. Okay. עכשיו השיר, קודם כל השיר הוא מאוד מיוחד בעיניי, ראשית בגלל שהוא, דיברת עכשיו על נשים במדע, הוא פונה לילדה, אוקיי? Okay? זה לא, זה די נדיר לצערי, רוב השירים פונים לילד.
כן, נכון, ילדה, אוקיי, okay, כן.
זה שיר שפונה לילדה, אתה מכיר דמי חנוכה לילד, כן, כל השירים של החג תמיד זה לבן, לילד, בסוף סוף שיר של אישה לילדה, שזה נורא נחמד, גם זה משהו. הלחן, אני חושב שהוא מקסים, והביצוע של חווה אלברשטיין, היא תמיד כשאישרה לילדים, אני לא יודעת אם שמה לב, היא קצת מדברת אחרת, נכון? יש משהו באיכות של הקול שלה. דרך אגב, יש מחקר על זה, כמובן. יש מחקר שמראה שכשאנשים מסתכלים על תמונה של הילד שלהם, או ילד בכלל, הם מדברים קצת אחרת. משהו באקוסטיקה של הכל משתנה, והיא לוקחת את זה בשיר. אוקיי, בוא נחזור לשיר.
בבקשה.
השיר הזה נראה בעיניי כאילו ישבה לאה נאור, ישבה בקורס של פסיכולוגיה חיובית, וכמטלת סיום התבקשה לכתוב שיר שמסכם את כל הקורס, וישבה וכתבה את השיר הזה. זה מה שנראה כך, הוא מתאר נורא נורא יפה עקרונות של כוחים מעולם הפסיכולוגיה החיובית, שקשורים לנקודה של הכרת תודה, הבעת תודה, הכרת תודה ונתינה.
רק בוא ספר לנו, מהי פסיכולוגיה חיובית? יש פסיכולוגיה שלילית? זאת אומרת, מה זה אומר?
אני תמיד אומר שאני מזכ"ל ויושב ראש ארגון הפסיכולוגיה השלילית, אבל זה כבדיחה, זה בגלל שאני הורס שירים. פסיכולוגיה חיובית היא מגמה חדשה שיש בפסיכולוגיה, שבאה ונכנסת תחת העולם של הפסיכולוגיה הקוגניטיבית והפסיכולוגיה החינוכית והייעוצית, שבאה ומנסה לחשוב על פן מאוד מסוים שקשור לחוויות חיוביות ולהכרת, ראים פה שדבר פה, למשל, הכרת תודה, וכיצד הם קשורים למשל החוסן שלך או ליכולת שלך להתנהל בעולם. אז בואו נתחיל בשיר הזה. יש כאן ילדה שהולכת לאנשהו עם מישהי מבוגרת שאיתה, לא חייבת להיות אימא, שזה גם נחמד בעיניי, והיא רואה ציפור, והציפור נופלת, נושרת ממנה, נוצה מענף נושר עלה, אבל היא לא רואה את זה כמשהו שסתם קורה בטבע, אלא היא מייחסת לזה כוונה חיובית. הציפור שולחת אליי נוצה, נכון? הענף שולח אליי עלה אדום, שמתאים כמובן לעונה של ראש השנה. עכשיו, ילדה טובה ומחונכת, מה עושה ילדה טובה כשמשהו נופל ממישהו, או נותן לך, מה אתה עושה?
רוצה להחזיר, כן.
כן, אני מחזיר מה זה. סליחה, אדוני, נפל לך הכסף. ומה אומר העץ או הציפור? מה פתאום? אז מתנה לראש השנה. שתהיה לך שנה, ועכשיו זה נורא חמוד, לא שנה טובה, שנה זה אלא יפה ונחמדה, שזה מאוד ילדי בעיניי, זה מקסים. וגם לי תודה. אז בואו נראה את המעגל כאן. זאת אומרת, יש כאן נתינה של הציפור, הענף, מה שאתה לא מעניש, אבל הוא עושה את זה בשביל שיהיה לך טוב, אבל גם בשביל שלא יהיה טוב. ואת בנתינה עכשיו, באותה מתנה שאתה תביא מחר בערב החג לבני משפחתך, אתה עושה לאותו אחד שמקבל ומכיר תודה על זה שנתת טוב, אבל אתה גם לך יהיה טוב.
עצם הנתינה היא כן, נותנת כן. לך משהו, כן.
כן. העולם הפסיכולוגיה החיובית מנסה להניח, ותכף נגיע לבית האחרון שיש פה טוויסט, מניח שהנתינה והבעת התודה, כל הקטע הזה של לתת מתנות ולקבל מתנות, כל זה לא סתם נמצא בכל כך הרבה חברות אנושיות, הם מנחשים שייתכן ויהיה לו תפקיד אבולוציוני בשמירה עלינו כקבוצה. יש משהו, כשאתה נותן מתנה, אתה מרגיש עם זה טוב, ומקבל המתנה מכיר תודה לזה, ולא סתם, כן? זה מייצר התנהגות פרו-סוציאלית, פרו-חברתית אצל המקבל. אתה מרגיש טוב, זה מחזק את הקשר ביניכם, זה גורם לך להרגיש חלק ממשהו, גורם למקבל להרגיש חלק ממשהו, מזכיר לך שאתה בעצם די מחבב את הבן אדם שנתת לו, מזכיר למקבל שהוא מחבב אותך, ושאתה בסך הכל בן אדם נחמד, מעמיק את הקשר ביניכם ועושה, הם אומרים שזה כמו לזרוק אבן בתוך אגם, ויש אדוות מסביב שנוצרות סביב האבן שזרקת, שהן כולם פרו-סוציאליות. מה הכוונה? יש משהו בהכרת תודה, בלהגיד אני מרגיש משהו מיוחד על זה שקיבלתי מתנה, שגורם לי גם אחר כך לרצות לתת לאחרים. הכרת תודה היא גם רגש די מורכב. זה לא כמו שמחה, זה לא כמו עצב, זה לא כמו כאב, זה לא משהו פשוט וראשוני, כמו אותו דבר שקורה אצל ילד שרק נולד ויכול ישר להיעלב אפילו, ולכעוס ולבכות. יש כאן משהו מיוחד בגלל שזה רגע שדורף ממך מה שאנחנו קוראים theory of mind, הבנת תודעת האחר. זאת אומרת, אני צריך לדעת שיש אותי בועז, ויש אותך דודו, אתה יכול לדעת משהו שאני לא יודע, אני יכול לדעת משהו שאתה לא יודע. זה תמר מאוד מאוד מורכב שמתפתח אצל ילדים עם התבגרותם. וגם יכול להיות עוד יותר ויותר מורכב ומתוחכם, כמו למשל מה שאני טוען של אשתי. אין, ההכרה שלה, שלה יכול להיות קר, ולי יכול להיות חם, ולילדה יכול להיות חם, וזה בסדר, כי אנחנו אנשים שונים. כשלה קר, היא מניחה שגם לנו קר, ותובעת שנלבש סוודר. כן, אז זה הרעיון של fear of mind. בהכרת תודה, כשאתה מקבל מתנה, אתה צריך רגע להיכנס לנעליו של הנותן, ולהגיד הנותן נתן את זה מתוך כוונה. זה לא סתם, כי עכשיו יש מתנה של ועד כאן תרבות, וכולכם קיבלתם
זה שם. מעניין, האם מדובר בכוונה בהכרח או אינטרס? כי כשאני פותח חשבון בבנק, אני מקבל מתנה, אבל שם זו מתנה שיש בה אינטרס, לא לקשור אותי.
אני מסכים איתך, אני חושב שכאן מדובר, ואני קצת זר לעולם על זה, אבל אני חושב שכאן מדובר באמת במתנה שהיא, מתנה שניתנת, וכשאתה נכנס לנעליו של הנותן, אתה מרגיש שהנותן נתן לך מתנה מתוך כוונה. ואחרי שאתה מקבל מתנה, למשל באחד המחקרים של דוקטור ענת שושני, שהיא ראש מרכז מיטיב לחקר פסיכולוגיה חיובית, היא באה ונתנה לילדים, ילדים בגן, נתנה להם, לא, היא כמובן הנסיינים, נתנו לילד מתנה, ואחרי שילד קיבל מתנה, לא משהו גדול, בלון שמתנפח וכאלה, עשו משימה שנקראת משימת חלוקה לא צודקת. זאת אומרת, משחקים איזה משחק, בשלב מסוים הילד מקבל צלחת מלאה בבמבות. והנסיין עצמו לא קיבל אפילו במבה אחת. עכשיו נשאלת השאלה, האם הילד שקודם קיבל מתנה, עכשיו יתרוף את כל הבמבות, או שהוא ייתן קצת גם לנסיין. אולי ייתן הרבה.
Okay.
אנחנו, הם הראו שילד שקיבל קודם מתנה שהייתה בלון, אבל עם כוונה, כמו שאמרת, יחליט לחלק את הבמבות שלו לילד ליד שלא קיבל. זאת אומרת, הנתינה, הקבלה קודם, והכרת התודה על זה שקיבלת, גורמת לך לתת. וכאן הגענו לבית
וואו.
האחרון.
כן.
עכשיו הנה הבית
האחרון. שהוא באמת השונה מכולם.
בעיניי. עכשיו הילדה, שקודם קיבלה... ענן אפור ששלח לה טיפה, ענף ששלח לה עלה, והציפורים נוצא. עכשיו היא באה, הגיעו לחול בצידה שלהם, מציירת ציור על החול, והולכת אל אותה מבוגרת שנמצאת איתה, ואומרת לה, קחי, זו מתנה לראש השנה. הנה, קחי את. זאת אומרת, אותה ילדה שקיבלה עד עכשיו מתנות מהעולם, באה ונותנת לזאת שלידה מתנה בחזרה, כי היא רוצה שגם לה יהיה טוב, אבל שוב, וגם לי תודה. זאת אומרת, יש כאן את המעגל השלם, של קבלה ונתינה, שעושה טוב לכולם.
והשיחה הזו לא רק מזכירה לי שאני צריך לרכוש מתנות למשפחה, עכשיו קצת הכרחת אותי, כי זה שאני סוציופט שלא קונה מתנות לאף אחד במשפחה בראש השנה וזה, זהו, בחלתי.
תצייר להם ציור בחול.
מקווה שהם לא שומעים, אוקיי.
אני רק אסיים בעוד משהו, מחקרים מאוד מעניינים בעשור האחרון, זה נושא די חדש, מראים שאנשים שמאמצים לעצמם הכרת תודה, או שאפילו עכשיו שומעים אותנו ברדיו, וחושבים רגע על בן אדם שבשבוע האחרון עשה משהו טוב להם, ומכירים תודה על מה שאותו בן אדם עשה, יש להם חוסן גדול יותר להתמודד עם אירועים מלחיצים, כמו למשל ארוחת ערב החג, או כל דבר אחר שמלחיץ אותך, זה נותן להם חוסן של התמודדות. אנשים שעושים ממש תרגילים בפסיכולוגיה חיובית, מבקשים אנשים לכתוב ביומן, הכרת תודה למישהו, לא לגלות לאף אחד, רק לעצמך, על מישהו שעשה לך משהו טוב, או מישהי כמובן. אז יש כאן, הנה, שיעורי בית לכולם.
כן.
הם מוזמנים להתאמן על זה בדרך לליל המדענים, okay. שדיברתם עליו.
נכון.
וגם אצלנו יש בבין תחומי, ובאמת כולם מוזמנים להגיע, זה אירוע מפלא.
אוקיי, תודה רבה לדוקטור בועז בן דוד, פסיכולוג קוגניטיבי, מרצה בכיר בבית ספר לפסיכולוגיה במרכז הבין תחומי, תודה רבה לך.
תודה.
עכשיו, אולי רק רגע לפני שנמשיך את השיחה כאן, נשמע את השיר של התוכנית שבמסגרתה נוצר השיר הזה והוא שר. התוכנית הייתה קרוסלה, זוכרים את ה... את זה?
היא כפיזיקאית, זאת אומרת שהקרוסלה לא מסתובבת לאן שיוצא לה, יכולה להסתובב רק בכיוון אחד או בכיוון השני.
זה נכון, בדקת, באמת תהיתי אתמול, למה אומרים שהיא עולה ויורדת? כי בדרך כלל קרוסלות מסתובב, כן, אבל הכוונה היא כנראה לסחרחרה עם סוסים שעולים ויורדים. וגם יש כן צירים, יש דיון שלם על זה.
אז הסוסים ממש עולים ויורדים.
נכון, אבל הייתה תוכנית קסומה בערוץ הראשון.
את זה אני עוד מכירה.
כן, אוקיי.
שם זה מפסיק.
שיבורות.
אוקיי, אז אנחנו נמשיך לדבר על נשים במדע ומדעניות, ויש הרבה מאוד סיפורים על גברים שהפריעו לנשים, ואף שגנבו להן המצאות ופיתוחים, נכון? או שאני ממציא את זה כדי להעלות את הרייטינג המקובל? יש?
יש, או התווכחנו על זה, רק זה אתה, איתי ואני.
על מה הוויכוח?
יש המון מדענים שעבדו יחד עם מדעניות, או המון מדעניות שעבדו יחד עם מדענים, ובאופן טבעי יש חיכוכים, כמו שיש לפעמים גם עוולות בין גברים לגברים, או בין נשים לנשים.
זאת אומרת, זה לא מעצם היות הגבר גבר ואישה, בני אדם מתקדשים.
אבל פה אני חושבת, למשל...
היה יותר קל בתקופות מסוימות, כשלאנשים מלכתחילה היה מעמד נחות באקדמיה, ואז היה יותר קל לקחת את העבודה שלהם בלי לתת להם קרדיט.
למשל במקרה של ליזה מיינטנר, שעליה דיברנו. נכון? ליזה.
כן,
ליזה מיינטנר, שעבדה עם אוטו האן. כשהיא התחילה ללמוד, היא חיכתה כדי להתחיל ללמוד, כי לא קיבלו אותה לאוניברסיטה, משום שלא קיבלו נשים לאוניברסיטה.
אלא הייתה גם בעיה כפולה, כי הייתה גם אישה וגם יהודיה.
בגרמניה של בגרמניה, תקופת עליית הנאצים. כן.
כמה גימיקים וכמה בגים אדם יכול לשאת, גם אישה וגם יהודיה.
ואגב, היא לא הושתה לעבוד במעבדה, היא עבדה במרטף.
פחות עברור, אז זה בסדר. אוקיי.
ליזה מייטנר היה לה שיתוף פעולה ארוך שנים עם חוקר בשם אוטו האן.
כן.
הם עשו חלק גדול מהעבודה שלהם יחד, והוא בדרך כלל קיבל את רוב הקרדיט. היא גם עבדה בשכר הרבה יותר נמוך כמובן, והייתה מעין חוקרת צללים אצלו במעבדה.
הרבה מאוד שנים אגב, הוא בעצם שילם לה חצי נדבנות, זאת אומרת, הוא עזר לה להתקיים עד כדי כך.
והיא עבדה עבורו, ומה היא גילתה? זאת אומרת, מה היו פריצות הדרך?
עוד לפני פריצת הדרך, כן. עלו הנאצים לשלטון, וליזה מייטנר נאלצה לברוח מגרמניה, כשהן לא יכל או לא רצה מספיק לעשות משהו כדי למנוע את זה, והיא ממשיכה לעבוד משוודיה, אם אני לא טועה.
בהתחלה היא ברחה, היא אחר כך ברחה לשוודיה, בהתחלה אני חושבת היא ברחה לבלגיה, וכשלא יכלה להישאר שם, עברה לשוודיה. הם המשיכו להתכתב, אגב, יש מכתבים ביניהם, היא המשיכה לעבוד ולסייע לו במחקר, והם המשיכו להתכתב. בשום מקום הוא לא ציין את זה, כאילו כדי להגן עליה, אבל היא כבר, היא לא הייתה שם, אז...
כן, בסופו של דבר, מה שאוטו האן מגלה או עושה, זה לבקע את האטום. ולהראות שביקוע של האטום מניב הרבה מאוד אנרגיה, וזה כמובן הצעד הראשון בדרך לפיתוח פיצצת אטום.
אבל הוא לא הבין את מה שהוא גילה. מי שהבין הייתה ליזה.
כן.
כן, ליזה מייטנר יושבת עם קרוב משפחתה אוטו פריש, שגם הוא היה פיזיקאי, והם מנתחים את הנתונים של אוטו האן, ומבינים את התהליך של הביקוע בדיוק איך הוא מתרחש, והיא מעבירה לאוטו האן את הנתונים, ואוטו האן מפרסם אותם, ואחר כך מקבל את התהילה, ובסופו של דבר הוא מקבל פרס נובל, אחרי המלחמה.
די!
בלעדיה.
ביקוע אטום, והוא לא מזכיר את העבודה שלה בכלל, ומודרת לחלוטין מהפרס, למרות שהתהילה בהחלט הייתה מגיעה גם לה.
מי זה? למה לא סיפרתם?
נכון, עכשיו אתה מסכים איתי, נכון, הוא רשע?
מה זה רשע? מי זה? איפה הוא? איפה הוא גר?
גרמניה.
גרמניה, נו, אוקיי, טוב.
כן.
מבלי להכליל, כמובן.
עכשיו, יש כמובן את הסיפור המאוד מפורסם של רוזלין פרנקלין.
כן.
שהייתה קריסטלוגרפית פורצת דרך, אגב, כמובן מדענית באופן מפתיע יהודיה, שעבדה באנגליה, ו... קרוב משפחה רחוק שלה היה הרברט סמואל, הנציב הבריטי הראשון בארץ ישראל. נדמה לי שהיה דוד של אביה. רוזלין פרנקלין עסקה בקריסטלוגרפיה, כלומר חקר של מבנים, של מולקולות ביולוגיות באמצעות קרינת רנטגן, וניסיון לפענח את המבנה המרחבי של המולקולות האלה. ואחת המולקולות שהיא עבדה עליהן הייתה המולקולה שאנחנו קוראים לה DNA, והיום אנחנו יודעים את החשיבות הרבה שלה.
נכון.
אבל זה היה, אנחנו מדברים על תחילת שנות ה-50, בתקופה שעוד לא ידעו, חלק גדול מהחוקרים בכלל חשבו שהחומר הגנטי הוא חלבון, שהוא זה שמעביר את המידע מתא לתא. ושני חוקרים מאוד מפורסמים עבדו גם הם על פענוח התפקיד והמבנה של ה-DNA, פרנסיס קריק וג'יימס ווטסון. ובסופו של דבר הם נעזרים בנתונים, בצילומי רנטגן שעשתה פרנקלין, והם עושים את זה די במרמה בעזרת מוריס ווילקינס, שהיה הבוס של פרנקלין. הם פשוט לוקחים צילומי רנטגן שהיא עשתה בלי ידיעתה, ומסתכלים על המבנה של המולקולה ומבינים את המבנה של הסליל הכפול של ה-DNA, ומפרסמים את המאמר ההיסטורי על מבנה ה-DNA ב-1953.
כן.
ופרנקלין היו לה הרבה מאוד צרות במעבדה, היא הייתה מסוכסכת עם ווילקינס והצליחה לריב עם עוד אנשים שם. בסופו של דבר, כמה שנים אחר כך היא עוזבת את המעבדה ועוברת בכלל לחקור וירוסים, ולמרבה הצער בגיל מאוד צעיר היא מתה מסרטן. וכמה שנים אחר כך, ב-1962, הוא ענק פרס נובל על גילוי מבנה ה-DNA לשלושה אנשים, ווטסון, קריק ומוריס ווילקינס, הבוס של רוזלין פרנקלין, והיא נשארה בצל, או למעשה ממודרת לחלוטין מהגילוי ומהפרס, ורק שנים אחר כך באמת התברר שחלקה היה מאוד חשוב. דרך אגב, בין השאר, בזכות גילוי של ג'יימס ווטסון, שסיפר באוטוביוגרפיה שלו על אותה גניבה מפרנקלין. וואו.
טוב, הצלחתם לדכא אותנו.
אגב, היום ההיסטוריה כן מנסה לתקן. כן, היום נותנים המון המון קרדיט לרוזלין פרנקלין, וכן, לאחר מותה ליזה מיינטנר, קיבלה יסוד על שמה. יסוד בטבלת היסודות, יסוד שהתקבלה לאות כבוד, וכן מנסים לחפות על חוסר הקרדיט הזה שלא ניתן לנשים בתקופה שהן עבדו.
אוקיי, אנחנו רגע לפני שנדבר, אנחנו רוצים לדבר על יום הבטמן הבינלאומי עם איש הקומיקס שלנו אורי פינק. אנחנו קודם כל רוצים להודות לכל עשרות האנשים שסימסו לנו את התשובה לשאלה, מי החוקרת, מי המדענית שזכתה בשני פרסי נובל. מדובר במרי קירי כמובן, היא זכתה בפרס נובל לפיזיקה על תגלית הרדיואקטיביות ובפרס נובל לכימיה. ואנחנו נודיע בטלפון לכל מי שזכה בספר החדש תמונות מרפאות של הסופרת אינבר גור אריה, מתנת סטימצקי. תודה רבה לכם על ההשתתפות. שלום לאורי פינק.
בוקר טוב דודו, מה נשמע?
שמע, אין לנו המון זמן, אז קודם כל תרשה לי לברך אותך ולומר לך מזל טוב, כי היה לך יום הולדת אתמול.
נכון, היה לי יום הולדת אתמול, אכן, היה לי יום הולדת, כן, זה היה מאוד מרגש.
מזל טוב.
ותגיד לי, יש לנו באמת 4 דקות שננסה להבין באמצעותך, מהו יום הבטמן הבינלאומי? אנחנו מכירים ראש השנה, מכירים ראש...
כאילו חסר לנו חגים עכשיו.
כן, בדיוק.
דחפו לנו עוד אחד. אז זהו, זה האמת שזה מיוזמה כזאת, זה גילו שימי קומיקס למיניהם, זה עוזר לקומיקס שענף במשבר קצת כזה, אז חברת DC שיצרו את בטמן, אמרו יאללה בוא נעשה יום הבטמן הבינלאומי, כן, ואז יש יום מסוים שבו כולם חוגגים את זה שבטמן, עכשיו, אז זה לא נעים כל כך, הם קבעו את התאריך הזה,
כן.
זה התאריך שבו הוריו של ברוס ויין נרצחו לנגד עיניו, והוא החליט להיות בטמן, כן, ואז מבחינתם בטמן נולד, כאילו.
וואו.
לא יפה, אני חושב שזה מאוד לא יפה. כאילו, דווקא להזכיר את היום...
יום המוות, יום הרצח בעצם, נכון?
כן, יום הרצח של הוריו, של, כן, של מרסה, ולא זוכר את השם של של תומאס ומרסה ויין. וזהו, ואז בוא נגיד, בארץ שלנו חוגגים את זה במוזיאון הקומיקס, ביום שבת יש אירועים ממש סדנאות, כל מיני דברים שקשורים לבטמן. השנה, האמת, זה לא רק חוגגים את... יש עוד דמות נוספת שקוראים לה הרלי קווין, שזו דמות משנה כזאת שהופיעה בסדרה המצוירת, שזה מין ג'וקרית ומין נקבה, אתה בטח אולי מכיר אותה מיחידת המתאבדים, מהסרט שהיה.
כן, ג'וקרית מסוג נקבה, אינה, או בתוכנית שעוסקת בנשים, לא, אבל טוב לדעת שגם בתחום הרשע יש נשים.
לא, זה לגמרי נפל טוב, תשמע, כי זה גם נפל טוב, כי השנה, אם צריך לזה, יום מוקדש לנשים, אז זה בכלל טוב.
כן.
כי השנה יום הבטמן הבינלאומי, כאילו, משתלטת עליו הרלי קווין, כאילו, כי היא לפני 25 שנה נוצרה בסדרה המצוירת, ולכן היא השנה, בעצם כל החגיגות הבטמן היו בסימן, כמה זה? 25 שנה להרלי קווין, שזה דמות שהם מאוד מאוד אוהבים, והיא ג'וקרית כזאת. אז הנה, אז גם פה, אנשים...
נשים השתלטו גם על תחום הרשע.
גם על יום, כן, גם על יום הבטמן הבינלאומי.
טוב, אז איך אתה באופן אישי חוגג?
מה אוכלים?
שאלת הלב.
הטלף צלול.
אני רודף אחרי הטלפים פה בחצר שלי, יש לי כל מיני הטלפים.
אוקיי, תודה רבה.
אחרי ומפריע להם.
תודה מעומק הלב לאיש הקומיקס שלנו, אורי פינק. תודה רבה על השיחה הזו.
יאללה, ביי.
ואנחנו בעצם נסכם את השעה הזו. קודם כל נודה לכל מי שעמל על המשדר הזה. תודה רבה לעורכת המשדר, ענת רחל אורי. תודה רבה למפיקה, ענת רחל אורי. תודה רבה לטכנאי שלנו, יאיר ניומן. ותודה רבה למאפרת, דניאלה בן יאיר. תודה רבה ליגאל שפירה שליווה את המשדר הזה. תודה מעומק הלב לכל מי שליווה אותנו כאן. קודם כל נתחיל מהביולוגית ורד שפירה ממכון דוידסון. תודה רבה.
תודה.
ותודה רבה לדוקטור נעמה חרית. היא יוצרת ראשית במכון דוידסון, וגם פקחית קרינה, נציגת ישראל, האמנה לאיסור ניסויים בנשק גרעיני, תודה רבה שהגעת. וגם כמובן תודה רבה לחבר המערכת איתי נבו, עורך ראשי של האתר של מכון דוידסון. זה היה מרתק, ושוב אנחנו נזכיר לכם שאתם מוזמנים לבלות הערב לבד או עם הילדים שלכם בשלל אירועים שהתרחשו להם באוניברסיטאות, מכללות ברחבי הארץ, במסגרת ליל המדענים 2017, בסימן עתיד האנושות ב-2050, נצלו את האירועים האלה בחינם כדי להרחיב את הדעת, לגרות את הדמיון שלכם, את הסקרנות של הילדים, הילדות, ואנחנו נהיה פה מחר בערב ראש השנה, לא תאמינו. בין 8-10 בבוקר, יש לנו עוד חצי שעה לישון בבוקר. כן, מי היה מאמין?
שנה טובה.
שנה טובה.